בשבילי עונג גדול להיות פה במכון מאיר, לדבר כאן. הרבה שנים, כל בין הזמן ישבתי פה ולמדתי. אבל היה נחמד כזה, ככה בצד, באווירה הזאת של ה... באווירה המיוחדת של מכון מאיר, אני לא צריך לספר לכם. ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, מה שמאפשר לי לעמוד כאן בלי שום בעיה, כי אני ללא חשש צדיק גמור. אז הכל ממש יוצא פשוט. אז אני באמת ככה שמח על ההזדמנות הזאת. אף על פי שזה גם משבר קטן, כי אני ידעתי שיום אחד אני אגיע לערוץ מאיר, אבל רציתי בתור אסי טוביה או פולקה. אחד מה... אמרתי, אני בטוח יהיה שם או אסי או טוביה או פולקה, ו... זה רגע לא פשוט. אז בסדר, שעות כואבות, ואנחנו... נלמד להתמודד, עזרת השם. ועכשיו קצת ברצינות. רציתי לדבר על חסדים, על נתינה, על חסד, וללמוד את זה דרך איזשהו מדרש, ומשם לנוע לכל מיני מקומות. אבל כדי שנתחיל מהושענא רבה, אז אני אומר דברים מוכרים וידועים, אבל בכל זאת בגלל החשיבות. קרה לנו משהו מאוד מוזר מיום הכיפורים לסוכות. ביום הכיפורים עמדנו בלחץ ואמרנו בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה, בישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. כלומר, היה לנו מאוד לא נוח להתפלל עם העבריינים, ואמרנו שצריכים לעשות איזה משהו, מאמץ מאוד מיוחד כדי שנוכל להתפלל עם העבריינים. לא יודע מה עבר עליכם, אבל אני כל פעם שמגיעים לחלק הזה, אני כזה מסתכל שמאלה וימינה לראות שלא מסתכלים עליי כשאומרים את זה עם העבריינים. כל אחד נראה לי מרגיע, אומר, רגע, זה אני או זה הוא? מי זה העבריין הזה שאנחנו מתחילים להתפלל איתו? זה יום כיפור אתה... זה לא פשוט לנו עם העבריינים. ובסוכות, פתאום העבריינים מקבלים שדרוג. פתאום, לא רק שאנחנו אומרים, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, אנחנו בלי העבריינים, זה לא ילך בלי העבריינים. ארבעת המינים, אז אנחנו יודעים, עם טעם, בלי ריח, עם זה, בסוף יש לנו את הערבה, בלי טעם, בלי ריח, ממש פושעי ישראל, לא מצוות, לא תורה, לא מעשים טוב, שום דבר, הכל, אין כלום, אבל זה לא כשר בלי הלא כשר. בלי האיש הלא כשר, זה לא כשר. בלי שאתה מכניס את הערבה פנימה, זה לא לוקח, והנה מגיע היום הגדול, שנה רבה. מחר, על הבוקר, זה היום של הערבה. הערבות הרי השגנו אותם בחינם עד עכשיו. אף אחד לא שילם לזה שקל. איך אתה כתבת באיזה... אף אחד לא השקיע, אתרוג, השקענו, לולב, אנשים לקחו ככה... הרבה כזה טוב בקטנה, שתיים. ופתאום הושענא הרבה, זה היום של הערבות, פתאום מישהו מתחיל להבין שיש פה משהו. ומתי מבינים את זה הכי חזק? מבינים את זה הכי חזק כשמחר בבוקר, תמיד אמרו לנו, ערבות אין טעם אין ריח, אין טעם אין ריח. יפה אין טעם אין ריח, אבל אני מציע לכולם מחר, כן... מי שיש לו את השפעת האיש, קנח את האף קודם טוב, ויכין את עצמו, ורגע אחרי חביתת הערבות, תריחו את בית הכנסת. ובדיוק, שמישהו יספר לנו שאין ריח, יש ריח. אלא מה? יש ריח אחרי החבטה. זה לא נעים. מקים אותו עד שיאמר רוצה אני. אנחנו קצת מכסחים את הערבה עד שפתאום מבינים שיש ריח, ואני חושב, זה משהו שמגלה לנו על כל השנה. לא על הושענא רבה. כלומר, בהושענא רבה אנחנו כבר, כבר בסוף, כבר ככה. אבל אולי זה מגלה לנו על כל מיני ערבות שמסתובבות סביבנו, או בתוך עצמנו, או בכל מיני, כל מיני כאלה שהגדרנו אותם כבר כערבות, בלי לבלו אפילו. כל מיני כאלה שהצלחנו לשים עליהם כל מיני תגיות של ערבות, יש בהם ריח, יש הרבה ריח. יש ריח, צריך רק איזה מישהו שיודע להריח, מישהו שיודע... לגלות את הריח הזה. ואני חושב לפחות בעיניי זה נקודה מאוד גדולה של הושענא רבה, זה הנקודה הגדולה של דוד המלך, מי שלימד זכות על ישראל, מי שהקים עולה של תשובה, מי שידע למצוא את הריח באותם ריקים ופוחזים לכאורה שהצטרפו אליו, הוא חיבר אותם למלכות הגדולה שלו, זה היום הזה. ומכאן לדיבור בענייני החסד, נתגלגל דרך מדרש ובעזרת השם. מראש אני אומר, אנחנו הולכים ללמוד מדרש של מר עוקבא ואשתו, וגם, סליחה איזה חזרה בשביל מישהו, אמרו שלי חזרה זה טוב בתורה. ואני אומר מראש, אנחנו יודעים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, אם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ואפילו לא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. ואני אומר מראש, אני לא הולך לדבר על מר עוקבא ואשתו באמת. אני הולך דרך המסלול של מר עוקבא ואשתו ללמוד משהו על העולם שלנו, מתוך ידיעה שהם באמת במקום אחר. הרב נבנצל תמיד אומר, כן, אם ראשונים, אם אתה חושב שראשונים הם מלאכים, אז אתה בן אדם. אם אתה חושב שראשונים הם בני אדם, אתה מה שנשאר. אז כדי שלא נשאר במה שנשאר, אז מראש אני שומר טווח מרחק, כן? באמת רק ללמוד על העיקרון בשביל העולם שלנו. מדרש מפורסם, כתובות, סמך זין, עמוד ב', אומרת הגמרא, מר עוקבא אבעניה בשביבותי, דאבי רגיל כל יום הדשד אלי, ארבעה זוזי בצינור הדדשה. למר עוקבא היה עני בשכנותו, שהיה רגיל כל יום להניח לו ארבעה זוזים במחלוקת פה, בפתח הדלת, בפתח המרזב, אבל בכל מקרה הוא הכביל לו שם תמיד ארבעה זוזים בדרך הביתה, והמשיך הביתה. אומרת הגמרא, יום אחד אמר, איזל איך זה מנקה עביד ביהו טיבוטה. אמר אותו אני, אני חייב לגלות מי זה המלאך הטוב הזה. מי שם לי כל יום ארבעה זוזים בפתח הבית, מזכורת של יום, אני חייב לדעת מי זה. הוא יומה, נגלי למר עוקבא לבי מדרשה. באותו היום התעכב מר עוקבא בבית המדרש. הלימוד משך אותו ככה למעלה, ומר עוקבא לא יוצא בזמן הרגיל. עתיה דוויתו בעדי. מר עוקבא ואשתו, זוג מיוחד, גם בהנהגות הבית שלהם, אשתו רואה שהוא מתעכב, דואגת לו, יוצאת לקראתו לבית המדרש. במדרגות למטה הוא פוגש אותה, והיא אומרת לו, מה קורה, מה זה, חזר לה לסוגיה, והתחלכת הביתה, אז הוא אמר לה בדרך, יש תחנה בדרך, תחנה בדרך. בדרך צריך ללכת לאן? לאותו עני, לשים לו ארבעה זוזים, בפתח הדלת, מתן בסתר. אומרת הגמרא, כיוון דחזיו דקמץ ללדשה, נפק בתריו. אותו אני מרגיש, יש שם קולות ורשרושים, מאחורי הדלת מישהו מחביא משהו, זה היה מישהו. בשעה יהודה הוא לא הגיע, מר עוקבא. אבל קצת איחור, פתאום הוא קולט, עד שאני מתארגן, בא לפתוח את הדלת, הם רואים שהוא בא לראות מי הם. אומרת הגמרא, נפק בתריו, יצא אחריהם, ראות מקמי, התחילו לברוח. הם לא רוצים שהוא יראה את הפנים שלהם, הם לא רוצים שהוא יתבייש. שאף בית הדין של אותו הדור מר עוקבא הוא זה שנותן לו צדקה באופן קבוע. התחילו לברוח. טוב, בורחים, בורחים, רודף, רודף, הוא רודף, הם בורחים, הוא רודף, הם בורחים, מגיעים בסופו של דבר לאיזה סמטה ללא מוצא, אין לאן לברוח יותר, זהו, אין לאן לברוח. אבל מה, הגיעו במקרה לאזור יפו, מאפיית אבולעפיה, מקום טוב, לא, קשר? לא יודע, כן? אז אולי לא טוב? מה אבולעפיה בכלל עושה בארץ ישראל? לא טוב בכלל. בקיצור, מאפייה שמישהו אחרי שאבולעפיה עזב את הארץ, קיבל אותה, הכשיר אותה, ועכשיו המאפייה טובה. בקיצור, בסדר? יצאתי בסדר? יופי. אז מאפייה, לפני כמה שעות פה עשו פיתות, כל הטבון היה חם, אבל מה, גרפו את הגחלים? אין לך מקום מחבור סיוטי מזה, ונכנסו לתוך הטבון שניהם ליד המגש הארוך הזה של הפיתות, שניהם מתחבאים בתוך הטבון ואמרו, פה אף אחד בטוח לא יחפש אותנו. ראות מקמי, איילי לאו אתונה דאבה גרופה נורה. נכנסו לאותו כבשן, אותו התנור שהייתה גרופה מהגחלים, אבל חם, חם שם. אבה כמקליין קראי דמר עוקבא. התחילו הרגליים של מר עוקבה להיחבות, להישרף, חם למר עוקבה ברגליים. אמרה לידי ביטו, אומרת לו אשתו, שקול קרח, אותי וקראי, תרים את הרגליים שלך, תשים על הרגליים שלי. כלומר, מה קורה לרגליים של אשתו של מר עוקבה? כל בסדר, כל בסדר. כפפות נומקס על הרגליים, הכל בסדר. כל בסדר. כל בסדר, זה אומר שמשהו פה לא בסדר. כי בדרך הטבע חם שם והרגליים נכוות. ובדרך הלא טבע, המעל הטבע, הרגליים שלה לא נכוות. אבל אם כבר למישהו מגיע פה איזה מתנה מעל הטבע, למרו כבר. הבן אדם כל יום, כל יום, הולך לעני, מתן בסתר, מוסר את הנפש על העני הזה, עד שמגיע רגע האמת, הרגליים שלו, זה לא פר. חלש דעתי. אמרת הגמרא, הצטער מרו כבר, כואב לו הלב, חלש דעתי. אשתו רואה את זה, כמו שהיא ראתה שיש לו קביעה, היא גם רואה שחלשה דעתו, כי בכלל אנחנו יודעים באגף הזה שאנשים יודעות הכל. באגף הזה לא צריך להגיד להם כי הן יודעות שהן יודעות הכל, אז כולם יודעים שהן יודעות, מרגישות הכל. אז היא מרגישה שחלש דעתי. אמרה לי, אז היא מרגיעה אותו. לא יודע אם זה מרגיע, אבל היא מסבירה לו משהו. אמרה לי, אנא שכיחנה בגבי דביתה ומקרבה הענייתי. אמרת לו, אני מצויה בתוך הבית וקרובה הנעתי. מסביר רשי, אנא שכיחנה בגוביתה ואני מוצאים אותי. לפיכך זכותי גדול. אני בבית, העניים דופקים בדלת, מוצאים אותי בבית. זכות שלי יותר גדולה. אני שואל את עצמי, באמת? מרו כבר הולך עד העני הביתה. כל יום, של קר, חם, הוא יגיע אליו עם הכסף. אשתו יושבת בבית. אני גם זכותי גדול. אני גם יושב בבית, ואם אני בא, אני פותח לו את הדלת, זכותי ממש גדול. מה זה הדבר הזה? זה דבר ראשון. דבר שני, מסביר רשי. אומר רשי, ומקרב הנעתי. הנעתי היא מזומנת. הנעתי הכוונה הנעה שאני נותנת להם. שאני מחלקת לחם ובשר ומלח. אבל אתה נותן מעות לעניים והם תורכים וקונים סעודה. זה כבר הסבר. אומר רשי, אני נותנת להם ארוחה מוכנה. אתה נותן להם כסף, צריכים לעבוד, צריכים לתרוח, להכין, לבשל. ובכל זאת אני שואל את עצמי, אבל אתם פה, אז נשאל ביחד. כלומר, יש מינה כזה, נכון, שלאנשים נזקקים נותנים הרבה פעמים מזון. או תלושים לקניית מזון, לא כולל סיגריות ומשקאות חריפים. כלומר, מה אנחנו אומרים להם בעצם? יכולים לשמוע, אני סומך עליך קצת. אני לא מוכן לתת לך יותר מדי כוח באדם, אני לא יודע מה תעשה איתו. אין לך כסף, אולי תקנה סיגריות, אולי תקנה סמים, אני לא רוצה לקחת סיכונים. אז מצד אחד זה אכפתיות כלפי אני, מצד שני, מה אתה אומר לו פה? היה אצלנו, אנחנו גרים בגבעת זאב, והיה זה חלוקת ככה לעניים, לקראת פורים, לקראת זה. ככה השתדלתי לתת את חלקי באיזו החלטה כזאת שקצת ככה וקצת ככה. גם כסף, שבן אדם יהיה לו כסף שיהיה בן חורין לבחור מה שהוא רוצה. וגם יבחר סיגריות, שיבחר סיגריות, בסדר? שיבחר שהוא יהיה לו את הכוח לבחור, שיהיה לו גם את העצמאות הזאת. אשתו של מרוק במכינה ארוחת צהריים, באים עניים אליה הביתה. הם נפגשים בצורה של לא מתן בסתר. היא לא הולכת אליהם, הם באים אליה, ובכל זאת הרגליים שלה במצב מצוין. הרגליים של מר עוקבה במצב לא טוב. מר עוקבה חלשה דעתו, אבל המדרש נגמר. פתאום נגמר לנו המדרש, אני הייתי מצפה לזה המשך, אבל זה נגמר. ואז הגמרא עכשיו אומרת, ומי כולה היי? מי כולה היי? זה בעדינות. מה קורה פה? מה קורה פה? מה אנשים עכשיו, אנשים נתנו לזה, אני כסף, אני פותח את הדלת כדי לראות מי עושה את החסד הזה. הוא רוצה לראות, תן לו לראות. נגיד, אתה לא רוצה לראות, יביך אותו, אב בית הדין. אתה בורח, בורח, בסדר. שאנחנו מקבלים פה איזה סיפור מוזר, זוג בורח, אני רודף אחריהם. בסופו של דבר, לתוך טבון. צריך באיזה שלב לעצור. מה הטבון עכשיו? זה קצת הגזמנו. איך תקנה לו מחר ארבעה זוזים אם אתה תהיה בתוך הטבון כל הלילה? זה ממש מוזר הטבון הזה עכשיו. מה יקו להי? מה זה? מה קורה פה? שואלת הגמרא. עונה הגמרא, דאמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, ולהלבין פני חברו ברבים. זה מסוג המשפטים שאנחנו תמיד לא לוקחים ברצינות. כלומר, הכוונה שזה יפה, לא להלבין פני חברך ברבים. אל תעשה סיפור עכשיו, אל תמסחפנו כבשן אש. לא להגזים עכשיו. אז כן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כאילו. מה עכשיו? המלבין פני חברו ברבים, כאילו שופך דמים, אז כאילו שפכת, כאילו תכנס לכבשן האש, תדליק לידך איזה תדירן, תנור כזה קטן, תחמם קצת ליד, תלך. לא, אבל פה מרוקווה ואשתו, הם לא לוקחים ברצינות. אגב, בעקבותם לוקח ברצינות את זה התוספות להלכה, לפי התוספות. התוספות אומר, שלוש עבירות יהרג ואל יעבור, גילוי עריות שפיכות דמים עבודה זרה, עד כאן כולם לוקחים ברצינות. אומר התוספות, ומה קורה אם באים לבן אדם עם אקדח ליד הראש? אומרים, הרי אתה יודע עליו משהו, בוא תספר לכולנו שנשתתף בחוויה, על בנת פנים כללית כזאת, אקדח מוצמד לרקה, מה אתה עושה? אומר התוספות, ימות ואל ילבין פני חברו ברבים, כי כל המלבין פני חברו ברבים כאילו שופך דמים, הכאילו הזה הוא ברצינות. וזה נקרא אביזריו דשפיכות דמים. כמו שהגמרא אומרת שאי אפשר לעשות דברים שקרובים לעריות, למרות שזה לא הדבר עצמו, גם במחיר חיים, גם פה, זה אביזריו של רצח. כמו שהמהר"ל מסביר, שפכת לו את הדם מהפנים, הלבנת את פנה והלמת לו את כל הצלם אלוקים מהפנים, את כל החיות, זה מיני רצח. אז מיני רצח, לפי התוספות, מסירות נפש. לפחות, אומר רב שמעון בר יוחאי, נוח לו לאדם שיפיל, מאיפה לומדים את זה, מתמר הדברים ידועים. אם נגיד עוד משפט יצא, או אולי לפני עוד משפט. שאלתי, וגם מאוד היה לי מוזר המשפט הזה, אנחנו רגילים, נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש, שאל מפני חברו ברבים, רגילים את המשפט הזה. צריך לשאול פעם על הדברים שרגילים. נוח? נוח? לא נוח, לא הייתי אף פעם, בטח אם הייתי לא הייתי חוזר. נוח זה לא. אתה יכול להגיד, מוטב לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האש. חייב אדם להפיל עצמו. מצווה גדולה, לא יודע מה, בשורת הנפש. אבל נוח, זה לא נוח. כבשן האש לא נוח, בדוק לא נוח. אז מה זה נוח? פעם אחת קיבלתי תשובה לשאלה הזאת, אבל בתמונת המראה של כבשן האש, וזה קרה בפסגות, משפחת פרנק, בפסגות, להבדיל מירושלים, לא רוצה לפגוע בעיר הקודש, ירושלים אנחנו יודעים שמדברים קצת על שלג. מאז השלג שכיסה את הלל הזקן בערובה, בינינו לא ירד פה שלג, את האמת. בואו נהיה דוגרים. אז מה רואים בטלוויזיה? זה עומד איזה מישהו, ובמאי הוא מפזר מלא פתיתים כאלה לבנים, ואחוריו, כאילו, סופת שלגים, מישהו מאוורר כזה, מעיף לשם, מעיף לשם. כמה מאווררים שיראה דרמטי, אין שלג בירושלים. אבל בפסגות, אנחנו גרנו פעם בפסגות, יש לנו גאוות יחידה, ביישוב פסגות, שם יש שלג רציני, עם רוחות וסופות, זה כמו שוויץ. זה מקום מאוד מושלג. אז פעם אחת ירד שם שלג, ובשלג הזה, ככה אתה עם הרכב, אף מקרח לקרח, מי שעוד ברכב, מי שהרכב עוד לא מחוסה לגמרי שלג, באתי מבחוץ, הכנסתי, ואני רואה ליד הטרמפיאדה עומדת אישה צעירה אחת מפסגות עם תינוק ככה, היא לקחה את המעיל שלה, כפו, אני אומר לכם כפו, הורידה את המעיל שלה, גלגלה כמה פעמים סביב התינוק שבטח גם היה מעיל וסגרה אותו ככה ועמדה ככה, חיכתה לטרמפ. הייתי עוצר לה באמת, הייתי לוקח אותה באמת, בדיוק חשבתי על זה שיש אנשים עושים, יש אנשים חושבים, אני חשבתי על זה ששאלתי את עצמי, קרלה? קרלה לאישה הזאת? או לא קרלה? מה אתם אומרים? לא קרלה. מוזרה. לא קרלה. כפו בחוץ. כפו ברמות. בפסגות. לא קרלה. לא. לא קר לה בכלל. איך לא קר לה? כי לגמרי כל הנפש שלה, כל הישות שלה, גם כנראה כל התחושות בגוף שלה, הכל כל כך מרוכז בתינוקת, לעטוף אותה, שלא ייכנס איזה אוויר באוזניים, שלא תקפה, שלא יקר. היא כל כך מוסרת את הנפש של התינוקת שלה, שהיא לגמרי כרגע לא נמצאת עם עצמה. יכול להיות שאחרי זה יתגלה כמה הפתעות על האור שלה, יכול להיות שלא, אני לא יודע, יכול להיות שנפשית זה גם עוזר לגמרי, כמו כשהיינו הודים, היינו הולכים לגחלים, אז גם כן אולי, אבל לא קרה, לא קרה. זאת אומרת שמה רבי שמעון בר יוחאי אומר? אומר ככה, להגיד מוטב לאדם, חייב אדם, זה לא הליגות של רבי שמעון בר יוחאי, זה בשביל אנשים רגילים, אנשים רגילים, לא מסירות נפש, אלא אנשים רגילים, שאדם חייב למסור את הנפש בשביל לא להרוג את חבר שלו בהלבנת פנים. כך לפי התוספות, להלכה לכולם, לפי התוספות, זה לא הלכה, אבל זה לפי התוספות. הרב שמעון בר יוחאי, הוא לא מדבר הלכה עכשיו, הוא מדבר מהות, והוא אומר, על מה אנחנו מדברים פה? אדם נוח לו, לשם תלך, זה כמובן מעלה מאוד מאוד גבוהה, דומה פה על מרוקווה ואשתו, אבל לשם תלך, נוח לו לאדם שיפיע עצמו לתוך כבשן האש. אם אתה לגמרי לגמרי מרוכז בכאב שיעבור על החבר שלך שיולבנו פניו, באלבון, בבושה, הרי האדם שמביישים אותו, באמת מרגיש שאני מעדיף כנס את כבשן האש, האדם עצמו. יש אדם, יש בושות שעוברים עלינו בחיים, שאם מישהו עכשיו יעמוד ויגיד, אני רוצה, שנייה, יש לי גילוי, גילוי, יגיד על איזה מישהו משהו מול כולם, אתה מת במקום, אתה באמת מוכן למות במקום. הבושה כל כך גדולה, האלבון כל כך צורב, שאדם, שתבלע אותו האדמה. אומר רב שמעון בר יוחאי, אמרו לאדם, במדרגות מאוד גבוהות, אבל אמרו לאדם, תגיע לעמדת נפש, שהחבר שלך כל כך כואב לך, שהאלבון שלו כל כך נוראי בשבילך, שאתה נוח לך הסבל שלך בשביל לא לגרום לו את הקטסטרופה שלו. אם זה נכון מה שנאמר עד כאן, אז בעצם מה שקורה בכבשן, בטבון שם במאפייה, זה מבחן מאוד מאוד גדול. כי לאשתו של מר עוקבא נוח, נוח. היא לגמרי נוח לה. ולמר עוקבא קצת פחות נוח. אני שוב אומר, מר עוקבא, כל המציאות הזאת היא מציאות בכלל של למעלה למעלה מהבנתנו. אבל באיזושהי השוואה שעושה הגמרא, מר עוקבא ואשתו, למרו כבר קצת פחות נוח, ולא נוח לו עם זה שלא נוח לו. ולכן הוא חלשה דעתו. כואב לו שכואב לו ברגל. איך כואב לי ברגל כשיש פה את ההוא שאני יכול להלמין פניו? מה קורה פה? ואז מה אומרת לו האישה? אומרת לו, אני נמצאת בתוך הבית וקרובה הנעתי. ואנחנו שאלנו, מאוד יפה מצדך, אבל בעלך לא נמצא בתוך הבית, הוא הולך כל יום לעני ונותן לו, ולא שוכח אותו, ולא רק שבא לו, לא בא לו, והוא לא יכול להגיד, טוב, עכשיו אני לא פותח, עכשיו אני לא בבית, והוא מביא לו כסף, וסומך עליו, והוא עושה אותו בן חורין, ועוד הרבה הרבה דברים שקורים פה, אז למה, איך לך יותר נוח? מה את אומרת בעצם? ושזה אולי צריך להבין את המושג הנאה. על המושג הנאה אפשר להעביר שיעור בעיון בגמרא, אבל אני כבר רואה עיניים שמדברות אליי. לא, 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 עכשיו. אז אני רק רומז, פסחים, פרק שני, הנאה, בעל האדם, בעל כוחו, לא בעל כוחו, שם הגדרות מאוד מיוחדות על עולם של הנאה, מה זה הנאה? אבל אני אגדיר לכם, אני מעולם יותר רדוד, אני אגיד לכם מהעולם הרדוד. פעם גרנו בקריית שמונה, אנחנו עושים עכשיו זה, סב לטייל בקורות משפחתנו. אז קריית שמונה הייתה התחנה הזוגית הראשונה, וטוב, גרנו בבית, וליד הבית עבדו פועלים ככה על החשמל, היו שם פועלים. אנחנו היינו בית של חסד, חבל לכם על הזמן, פתח את החלון, שאלתי, סליחה, אתם רוצים קפה? אז אתה היית בשיר, מה קורה? אז קיצור, אמרתי לו לאיזה אחד שם, אתה רוצה קפה? אז הוא אמר לי, כן, שמח לקפה. אמרתי לו, כמה סוכר? אמר לי, כמה סוכר? הרגיל. אמרתי, וואי, רגיל, עכשיו מה אני אעשה? מה זה רגיל? ולשאול לא נעים, כי זה נראה שזה מקצועי כזה, הרגיל, כאילו אתה רגיל, אתה אמור לי, אתה, אל תשחק אותה, לא מבין. טוב, אמרתי, מה זה רגיל? מה זה רגיל? זה היה שניים. אמרתי, או שניים או אחד. טוב, אמרתי, לא ניקח סיכונים, אבל נבוא עליו בתחבולות. אמרתי לו, תגיד, חבר שלך אולי גם רוצה קפה? דוד, רוצה קפה? מציעים פה קפה. אז דוד אומר, קפה? מתאים קפה. אמרתי לו, תשאל את החבר שלך, כמה סוכר הוא רוצה? אז הוא הסתכל ואומר לו, כמה סוכר? רגיל. רגיל. טוב, רגיל. הוא אומר לי, גם לדוד תעשה רגיל, כמו לי, רגיל. אמרתי, לא יצא מהבן אדם הזה. אמרתי, אתה אגיד, לא נעים לי, סליחה, לא חזק בקפה. כמה זה רגיל? הוא אומר לי, רגיל? דעה, אחד ורבע. ללמדך שעולם ההנאה של האדם זה עולם מאוד אישי. אבל אנחנו יודעים את זה מהחיים שלנו. קפה אולי באמת זה בית הספר להנאות הפרטיות. קפה, כל אחד יש לו בקפה משהו אחר. אחד אוהב קפה עם הל, לא יודע מה זה הל, אבל אחד אוהב קפה עם הל, אחד בגורען, אחד נמס, אחד חזק, אחד חלש, אחד כפית סוכר, אחד שתיים, אחד ורבע, אחד בלי סוכר בכלל, אחד עם סוכרזית, אחד עם שניים, אחד שותה קפה והוא לא סובל קפה. אז למה הוא שותה קפה? כי זה חברתיות לשתות קפה. אז הוא שותה קפה בחברתיות. יש אחד, אין כזה? אין, בדיוק. אז יש אחד כזה. יש אחד שהוא כשהיה ילד, הוא אמר לאום שלו, אני רוצה קפה, אמרו לו, כשתגדל. רוצה קפה, כשתגדל, בינתיים שוקו, אני רוצה קפה. עכשיו, הוא הבין שקפה זה תעודת זהות כזה. זה עכשיו, אתה יכול מגיל 14 לעלות במעלית לבד, 16 אותי תעודת זהות, שתית קפה, אתה גבר, אתה כבר גדול. אז הוא שותה קפה, הוא לא סובל קפה, אבל הוא, כל פעם שותה קפה, הוא מרגיש שהוא כבר גדול. ויש כל מיני כאלה, יש כאלה אוהבים רק תרח. כל אחד והעניין שלו בקפה. מה אומרת אשתו של מר עוקווה למר עוקווה? אני קרובה הנעתי. היא לא אומרת אני מביאה להם אוכל. רש"י פירש שאני מביאה להם אוכל, ודאי זה נכון. אבל למה הגמרא לא אמרה אני מביאה להם אוכל מוכן? למה רמזים הנעתי? הגמרא פה מאוד מדויקת. הגמרא אומרת, הנאה זה דבר מאוד אישי. כדי לדעת מה עושה לך טוב, מה מהנה אותך, צריך להכיר אותך. צריך לדעת את זה. אני מכירה אותם. אני מכירה אותם. אני אגיד את האמת. אני לא עושה לפי החוקים. אני לא נותנת מתן בסתר. זה לא מספיק טוב. זה לא המדרגה הכי גבוהה. אני לא יצאת מהבית אליהם הבית. אני לא מחטטת את רגלי. אני פחות ממך. אני לא עושה את זה כל יום כמוך. אני לא נותנת כסף שנותנת להם תחושת חירות, שזה אולי פחות טוב, אולי יותר טוב, וזה אפשר להתווכח. אני, רק דבר אחד אני יודעת. אני... בדיוק. אני יודעת מה זה הרגיל של כל אחד. אני יודעת מה כואב לו. אני מדברת איתם. אני יודעת איך כואב את הקפה שלו ולמה. אני יודעת מה עובר עליו. אני מכירה את הבן אדם מאחורי הפגדג הזה. אני יודעת מי זה. אני מרגישה אותו. מר עוקווה הוא דרך הנתינה הזאת, כי מר עוקווה בוודאי שהוא... אני מדבר על דרך הנתינה. מה קורה שם? איך מר עוקווה עושה את הדברים? כל יום. עוקווה זה מלשון עקביות. יש דבר נפלא בעקביות. העקביות אומרת מחויבות. אני לא עסוק בשאלה, בא לי, לא בא לי, מתחשק, לא מתחשק. אני נותן, בכל מחיר אני נותן. קבוע. אבל דבר שהוא קבוע, עקב, זה גם הרגל, זה גם ההרגל, זה טוב, זה מסובך. כי דבר קבוע, יש בו איזו יצירת מרחק גם. הוא כל יום נותן, תמיד את אותו סכום. תמיד מחביא באותו מקום, תמיד באותה שעה. איך יודעים שבאותה שעה? פעם אחת הוא איחר, אשתו באה לקראתו, סימן שעד היום. יש שעה קבועה שהוא מגיע הביתה. יש קביעות כזאת, מחויבות אדירה, אבל אין מפגש. האני לא פוגש את מר עוקווה, מר עוקווה לא פוגש את האני. יש איברא דדשא שמפריד ביניהם, יש מרחק. והאני רוצה לגלות מי זה. הרי באמת שאתה קורא את הסיפור הזה בפעם הראשונה, את המדרש הזה, אתה, מי שקצת יש לו קצת זיכרון של סיפורי ילדים בראש, מיד קופץ לו, קופץ לכם איזה סיפור קודם? מה? מצפתל, בדיוק, נכון? יש כאלה שזה כאילו קטן למצפתל, תמיד שתו. אבל מצפתל, מצפתל זה... ג'ירפה, אריה, רוצה לראות אותם, לראות אותם, מתחבים, פתאום הוא גולה אותם, רודף אחריהם, רודף אותם, זה נראה כל כך מוזר. אבל המוזר הזה, הוא קשור לזה שהאני הזה, הוא רוצה לדעת מי עושה לו את הטובה הזאת. הוא רוצה לפגוש אותו, אולי הוא רוצה להחזיר לו גם. הוא רוצה קשר. ואשתו של מרוקווה את האני הזה מכירה. הוא דופק אצלה לפעמים בבית ומקבל מרק. הוא דופק אצלה לפעמים בבית וסתם ספר מה רע לו ומה קשה לו. היא מכירה אותו. והיא יודעת עוד יותר ממרוקווה שאם הוא יראה אותה, הוא יראה את מרוקווה, יכאב לו מאוד. אם הוא יגלה שאב בית הדין הוא זה שתורח בשבילו כל יום, הוא יישבר. זה יכאב לו, אני רוצה לדעת, אבל לא טוב לו לדעת. מי שמרגיש את זה הכי חזק, זה אשתו של מרוקווה. היא יודעת הדבר הזה. יש לנו פה ציור שאפשר לצייר אותו מאוד חד צדדי. אפשר להגיד, הנה שוב, יש פה נתינה מסוג של גבר, וזה פחות טוב, שאישה, זה יותר טוב. הנה, יש פה חיוכים של סביעות רצון מעבר לפרק. טוב שאתם לא רואים, זה כזה מעורב בשמחה לעד. זה לא, דברים לא פשוטים. הנה שוב, זה, כן, יאללה קולך, ניצחנו. אבל יש... אבל אני חושב שהתמונה יותר מורכבת. תמונה יותר מורכבת. אפשר להשאיר את החיוך, אבל גם כאן אפשר לשים חיוך. התמונה השלמה, אני חושב, היא תמונה ש... אם היית מצלם את תמונת הטבון בסוף הסיפור, מה היית רואה שם? היית רואה... טבון כמובן. הרגל של אשתו של מרוקווה היא הבסיס. מעליה נמצא את הרגל של מרוקווה. בסיס... ומעל, יש לזה שתי משמעויות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כבסיס לכל עולם החסד את הקשר, את ההרגשה, את הרגישות הזאת, את ההיכרות, את הידיעה מה אתה צריך, כל כך נגד כל עולם הצדקה שמופיע היום. הרי איך זה היום צדקה? היום זה רוב הצדקה שאנחנו מכירים היום. שלום אדוני, אני רוצה להודות לך על התרומה שתרמת לנו בשעה שעברה, עזרת לנו מאוד, רציתי לשאול, אולי גם השנה, מדברת בלי לנשום שמה ינתקו לה באמצע, אז כאילו הם לומדים כזה בקורס של הטלמרקטינג לדבר כאילו בלי לנשום, עשרת בני אמן, טטטן, 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 עד הכרטיס אשראי. אבל אתה... אבל את לא, היא לא הנזקקת, ואתה לא מכיר אותה, למרות שבאחוזים שהם לוקחים נראה כאילו היא הנזקקת. אתה לא מכיר אותה, היא לא זאת שנזקקת, ואין לך מפגש גם אם אתה מגעץ בכרטיס הזה אלפי שקלים בחודש, גם אם, כן? כל מיני אנשים, באלם. גם אם זה לא חי, זה רחוק, זה מהטלפון, זה מנותק, אין לך מושג מה קורה עם הבן אדם הזה שנמצא מאחורי הסיפור. אין לך מושג, אין לך קשר איתו. זה הבסיס. הבסיס הוא הקשר, הבסיס הוא המפגש. כמו שאומר, הרב קוק בנה, יש פה עניה? שבת א', אולי בטעות? אם לא על זה. וואו, מה זה? זה דברים שלא עושים. מה קורה פה? ירוק. השס הלבן ירוק. זה, לא יודע, זה רגעים לא פשוטים. זה... משהו פה לא ברור. בגלל שזה נצבע בירוק, אומר הרב קוק בעין היה, פרק שני דף כף ג' סימן כף זין, הוא אומר כך: ובהשכיל את אמיתת כוח האחדות האנושית, אנחנו האנושות היא אורגן אחד שלם וחי, יעשו כולם אגודה אחד, שהאורגן יברר לאן הוא מחובר. אבל גם היום האורגן מחובר, אנחנו משפיעים אחד על השני במודע או בתת מודע במרחקים מאוד גדולים. מחר קם איזה מעצב אופנה עצבני באיטליה, מחרותיים אנחנו משלמים על זה פה בחנויות, מחר זה מה שנשות ישראל ילבשו, ככה זה עובד. איזה מישהו קם באיזה אוהל של גולני עם איזה סלנג חדש, מחרותיים זה מחר בשיעור תורה. זה יש, וגם להפך, השפעות הפוכות של דברים גדולים ונעלים הפוך. אומר הרב קוק, האחדות הזאת, כשאתה מבין אותה, אז יובן ערך הצדקה וטיבה של מידת העניות הצריכה מאוד בעולם. אנחנו מאוד פוחדים מהעניים, אנחנו מאוד מתרחקים מהמציאות המורכבת הזאת, אבל אנחנו מאוד זקוקים לה, גם אם אנחנו לא מבינים את זה. מה יובן? איך שאותן הפעולות המוסריות שישנן במציאות העניות, דיכאות הלב, היעדר ההסתררות וההתנסות וכיוצא בזה, יש שם אצל העני משהו בנפש שהוא מעודן, שהוא ענווה, שהוא היעדר ההתנסות, הוא לא אחראי על אף אחד. אף על פי שלפעמים בעצם נפשו של העני לא התגלו בתור מידות טובות. יכול להיות שהעני, מפני כמה סיבות אחרות שהעניות מנבלתן, העני לפעמים המידות שלו נפגמו בגלל מצבו הקשה. אבל מה אתה לומד במפגש עם אדם כזה שזקוק, אדם כזה שמלא תחנונים, מה אתה לומד מהדבר הזה? הנכון שכל אחד מאיתנו כבר בטח חווה את זה שאתה עובר ליד איזה עני והוא מקלל לך אותך בהורים ובסבא וסבתא, אבל זה לא משנה את זה שהמפגש עם אדם כזה עושה המון. אספר לכם סיפור קצר על זה. סוכות לפני 3 שנים, זה סיפור שכבר סיפרתי, אבל הוא כל כך יקר בעיניי שלא אכפת לי, אני אספר אותו שוב. יצא לנו להיות ב... סוכתו של הרב אייצן, הרב של פסגות. הסיפור הוא, זה עם השלג? שמה. אז זה באמת סיפור שנחרט לי עמוק בלב. ישבנו שם בסוכה, אז היה, אכלנו ארוחת בוקר, באנו לארוחת בוקר, איך שככה התיישבנו, הגיעו שני עניים. שני העניים האלה, חילה שאני פה... מי שראה את הסרט אושפיזין, לא, לא אומר, זה טוב לראות סרטים, זה לא בסדר, זה לא זה, ואני אומר, מי שראה. אז שני החבר'ה מאושפיזין, הם לגמרי. לא בטוח שברחו מבית כלא, אבל אני לא סגור שלא. והם ממש, אחד היה כזה... בעל נוכחות, בעל מידות טובות, בעל תופס מקום כזה, ואחד היה רזה מאוד, שחיף כזה, וגבוה מאוד, עם שתי שיניים, אחת בצד ימין למטה, אחת בצד שמאל למעלה, שככה, אני לא יודע למה המחשבות האלה, קופצות השטותיות האלה בראש האלה, ואיך שראיתי אותו, שאלתי את עצמי, איך הוא מפצח גרעינים? איך, לא יודע למה. אז טוב, התיישבו בסוכה, הרסתי לך את הפה הבונה. ברוך השם, יש לנו שיניים. אז ישבו בסוכה, ובסוכה שם כל שנה יש נושא אחר, ועובדים מחדש עם מהויות ותכנים, ואל תשאלו. והרב ככה התחיל להסביר לנו על הדפנות. הדפנות זה דפי מקורות, והתחיל להסביר על הדופן, מה היא אומרת, מה ככה, מה שם. ואז הבעל מידות, הוא אמר לו, אני אסביר. אני אסביר. ואז הוא אמר, זה הכוונה, זה ככה, זה ככה, זה פה, זה שר שם. בוא נגיד את האמת. לא דברים עמוקים יותר מדי. לא... בסדר. קצת שטויות, קצת ככה, 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 ככה. והוא התחיל לדבר, ואז הוא עם השיניים, עם השתיים, אמר לו, אני אסביר לך. ואז הוא גם היה לו דרשה ככה, ארוכה, איך, מה הכוונה של זה, מה הכוונה של זה, התווכחו בזה וזה, באיזשהו שלב זה נגמר. ואז הרב התחיל לדבר. אני שאלתי את עצמי מה הייתי עושה במקום, או מה מקובל לעשות במצב כזה. ויש בדרך כלל שתי התנהגויות מקובלות, כשאתה פוגש מישהו במצב כזה, וגם משתלט וגם שטויות קצת. אז האפשרות האחת זה כאילו התעלמות. כלומר, בסדר, דיברתם, אני מלא איזה משמעות מה שדיברתם, אז זהו, אני אלך הלאה לאמת. הנה האמת. אפשרות שנייה, זה האפשרות של המחנכים, המבינים, ואז זה האפשרות השנייה להגיד, מאוד יפה מה שאמרת, זה באמת מעורר למחשבה, זה באמת דברים, באמת דברים, ממש אני שמח על הדברים שנאמרו לי, יפה מאוד, זה כיוון מאוד טוב. אני רק אמשיך את זה ואז להגיד הכל הפוך. אבל זה מבט שאומר, זה מישהו, זה צער בעלי חיים, צריך קצת ללטף אותו, והלאה, תנועה קדימה. כן, אבל אני שואל מעבר ללבייש אותו, מה מרגיש, מה חושב אדם, מה מרגיש? ואז, מה שהרב שם עשה, הוא הגיב, אני באמת אומר לכם על זה, נחרט לי חזק, הוא הגיב, כדבר איש אל אחיו, בלי לא התעלם, ובלי משחקים של ליטופים. הוא אמר, תראו, אני אגיד לכם את האמת, הנקודה הזאת שאמרתם, זאת וזאת, אני לא מסכים עם זה, זה נראה לא נכון. והנקודה הזאת, זה באמת נקודה נכונה, וגם אני חשבתי כך, ו... כלומר, דיבר כמו שהיה מדבר למישהו במעמדו וברוחניותו. בדיוק אותו דבר, ללא משוא פנים. ואז הבעל מידות הסתכל אליי והוא אמר לי, הרב הזה, זה הרב הכי צדיק בעולם. ואני מכיר רבנים, תאמין לי, אני מסתובב הרבה אצל רבנים, הכי צדיק בעולם, אתה יודע למה? היו לי כמה תשובות, אני אמרתי, ניתן לו ל... אז אמרתי לו, למה? הוא אמר לי, כי רק, אני עכשיו מעדן פה משפט ככה לקדושת המקום, המשפט היה יותר חריף, אבל אני אגיד מה שנצרח. הוא אמר, איך נעדן אותו רק? וצריך לעדן אותו שישאר מספיק אותנטי. אז הוא אמר, כי רק הרב הזה מסוגל, תקשיבו למילה, זה אני לא מעדן, זה בדיוק, לאהוב. שני נודניקים כמונו. זהו. לאהוב. כי כשאתה מסתכל עליו מלמעלה למטה, אתה לא אוהב, אתה מרחם. כשאתה מתעלם ממנו, הוא בכלל לא קיים. כשאתה מתייחס אליו בגובה העיניים, כדבר איש אל אחיו, ויהיו עניים בני ביתך, בן בית, הוא בדיוק אותו דבר, עם דרישות, חובות, עם זכויות, עם הערכה, בלי מריחה, ממש בדיוק כמו שצריך, זה החסד הגדול. אני חושב שהשילוב הזה של מרוקווה ואשתו, אני באמת לא סיימתי שם, אני חוזר מהסיפור לשם שנייה. תמונת הסיום שאנחנו מקבלים במדרש, היא תמונה שהבסיס זה הלהרגיש, זה הלאהוב, זה החיבור פנים אל פנים הפשוט הזה, של בין האדם שאולי רחוק משם לבין האדם ששם, אבל מי שנמצא שם עם הרגליים שם מעל, זה מרוקווה שמביא איתו את המחויבות, שמביא איתו, כי כשדבר תלוי ברגשות הלב, אז היום אני מרגיש, מחר פחות מרגיש, היום אני אוהב, מחר פחות קצת. מרוקווה מחויב עד הסף, לא משנה מה יהיה, הוא ייתן. ועכשיו לא משנה מה הוא יהיה, ייתן, הוא ייתן מתוך החיבור אל ההרגשות של אשתו. מתוך אל ההיכרות הזאת שנבנית דרכה, וזה כבר איזה משהו מאוד הרמוני, מאוד שלם. ככה לסיים את הדיבור הזה על ענייני החסד, אני אגיד עוד שני דברים. כיוון שרוב האנשים יושבים פה, לפחות תלמידי מכון מאיר, לא, מכון מאיר זה מקום כזה דרמטי, כל כמה זמן הוא קורס, וכזה התרמות, ופת לחם, וזה, זה מקום ככה לא, כן, לא, לא פשוט, לא, צע, אני לא בא ל, אני לא בא להגיד שזה לא נכון, אני מזדהה איתכם, אני אומר, זה כזה, זה, ועכשיו התרמות דחופות, וזה, זה נתרץ משאנשים פה לא מיליונרים. אז אני רוצה לומר, שאנחנו התרגלנו שחסד הולך עם כסף, ואני חושב שחסד לא קשור לכסף, הוא יכול להיות קשור, זה לא חייב להיות. חסד זה כל דבר שיש לך בשפע, שהקדוש ברוך הוא חנן אותך, אין פה אחד שהוא לא עשיר במשהו, ממשהו. וכל אדם זה יכול להיות במידות, זה יכול להיות בחיוך. יש אדם, הוא באמת, הוא אין לו כלום, אין לו כישרונות, אין לו זה, אבל מה, הוא יש לו חיוכים, הוא יודע לתת אותם, הוא עושה חסדים גדולים החיוכים שלו. יש אדם, יש לו יכולת לעשות חסד בכל מיני דברים. פעם דיברתי בזה בית ספר חטיבת ביניים. דיברתי על חסד, פתאום אמרתי לעצמי, רגע, זה הכל יישאר תלוש, אנשים פה, מה, אין להם הרבה כסף לעשות אותו חסד. אמרתם, תראו, חסד למשל, זה אפשר לעשות חסד בכדורגל. חסד בכדורגל, אני לא אומר למסור לאיזה מישהו שלא יודע לשחק כשעומד מגן אחורי ליברו מאחורה, כי זה פיקוח נפש, זה יהיה גול בטוח. זה דברים שלא עושים. אבל אמרתי, יש כאלה שהם מתים שפעם אחת יבחרו אותם למשחק כדורגל. פעם אחת. הם תמיד באים למגרש, שתמיד עומדים כזה, הוא לא יודע אם הוא במניין או כבר הוא ב-11, כן? הוא לא יודע אם הוא בפנים או בחוץ, הוא ככה, זה, הוא מת שיבחר אותו, והוא מפחד לעמוד למגרש בפנים, כי אז האלבון יהיה יותר צורב. כאילו, אותך ואותך, כן? הם דלגים עליו תמיד. אז הוא מת שיבחרו אותו, אבל אף אחד לא בוחר אותו. אמרתי, למשל, שאתה עושה כוחות, אז לבחור את ה... אני אזכיר לכם פעם. אז לבחור את הזה שהוא... בדרך כלל לא בוחרים אותו. אז פעם אחת כך סיכון. אולי בזכות החסד לקדוש ברוך הוא יקרין על השער, מידת רחמים. אני לא יודע, אי אפשר לדעת. הכדור הוא עגול הרי. אבל חסד, סוף הדיבור הזה ניגש אל האחד כזה, אמר לי, אי אפשר. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, אתה רוצה לדבר בצד? אמר לי, אנחנו נדבר בצד. אמר לי, זה אני. זה אני החלש מהכדורגל. זה אני חדש פה בחטיבה. הוא לא אמר עם חיוך, הוא אמר כולו עם הפנים ברצפה. אני פה מתחילת השנה, אני מת שיבחרו אותי לשחק. אני לא כזה טוב פה כמו כולם, כמו קפיצים, אני לא כזה טוב כמו כולם. אני מת לשחק תמיד, אני עומד תמיד, בפעם הראשונה בחרו אותי. זהו. לא בוחרים אותי. אני אומר, אני כל כך מקווה, אני כל כך מקווה שהפעם זה. אז אני אומר, כל אחד מאיתנו יש לו איזה עולם של חסד, עולם של כישרון שהוא יכול לתת ממנו. אני אסיים אם אפשר, איזה בסדר באיזה סיפור. הסיפור הזה פעם הופיע באהבה ואמונה, מזמן, לפני איזה 3 שנים. זה סיפור שהוא ככה סוגר לנו טוב את העניין הזה, אז אם זה בסדר, הם עוד 10 דקות, כאילו גנבו לי, מה קרה? מה אפשר? זה סיפור, זה כמו הפסקה. ולא... מי שרוצה יכול לצאת, להיכנס, חופשי. אז סיפור, 3 עמודים, כתב גדול, באמת, זה לא ייקח הרבה זמן. אז לסיפור קוראים, הנני העני. הנני העני. מכיר? הנני העני. אז בואו נראה. אז זה הולך ככה. משנכנס אדר, גמלה בלבי החלטה. אתחפש. החל מראש חודש אתהלך ותחפושתי. לא בשעשוע חפצתי, רציתי לחפש דבר מה אמיתי. נפרדתי במבט מכל רכושי, עמדתי על רגליי והכרזתי, הרי אני מדיר עצמי מכל אשר לי, מביתי, מכספי ומכל רכושי, לבד מן התפילין והטלית אשר לי. אין לי חלק ונחלה בעולם, חוץ מן הבגד אשר לאורי. כך נדרתי, והוספתי קצבה לנדרי, 2 ימים, עד יחלפו ימי הפורים. הנני אני ממעש, נרעש ונפחד מפחד, יושב בחוסר קול בפינת רחוב מרכזי, בעיר שאיננה עירי. באחת נהפך עליי עולמי. מן הרצפה נראה העולם שונה כל כך, מרוחק, מנוכר. האנשים גבוהים מקפים מידתם. אפילו ילדים החולפים על פניי, גובעם כפליים מגובה קומתי. חשובים הם ממני בעיני עצמם, כל שכן בעיני עצמי. שעות אחדות ישבתי כך ברצף, עוקב אחר מרוצת הבריות, שותף סמוי לחלקי שיחות, רואה ואינו נראה. למטה מעשרה טפחים אין העין שולטת, ואני התכווצתי לכדי 3 בלבד. מוטב כך שמה הראוני, כאבק דק שלא נחשב. אני הנני, חשוב כמת. השעות נקפו, ראשי נשמח על כפות ידיי. בושתי וגם נחלמתי להרים פניי, וביותר התביישתי לפשוט את ידיי. מאז אמש, דבר לא בא אל פי, מעי טובים את שלהם. אחרי הכל, בהן לא נמלכתי שעה שנסעתי את נדרי. מיני מאכל חלפו בדמיוני. כך דרכו של הדמיון. מאכיל רעב במזון לא. תחילה מועיל הדבר לשכך הרעב, תחושת סובע מתפשטת. כעבור משך זמן, עומים המעיים ביתר סט. מבלי משים, תחבתי את ידיי לאחוז בארנקי. לשווא, אין הפרוטה מצויה בכיסי. התהלכתי אנה ואנה, ובצר לי שבתי אל פינת הרחוב, ביתי החדש לעת דלותי. האמינו לי, לא היה זה אני שפשטתי את ידי. היא הייתה זו שנפשטה מאליה, רועדת ונבוכה. אצבעותיה התפרדו ונפתחה והושתה כלפי מעלה. חי נפשי, אינני יודע מה היה לה שפשטה כך את עצמה. אולי בטני צוותה עליה שתיפתח, אינני יודע, מכל מקום לא היה זה אני. מאחר שמצאתי את ידי כך פשוטה, גיליתי שידי אינה אלא בבואה שלי עתה. לפתע הפכתי כה פשוט, ידי פשוטה ואני פשוט כמותה. לראשונה בחיי נזקקתי לבריות. אנשים שעד אמש נהגתי בהם כשווה בין שווים, חלקם אף כפופים לי בעבודתי, שרים למרותי, אלה היו אתה מפלטי. אני כאן, אני אדם, יציר כפיו של בורא עולם, זעקתי בלי קול. אנה הבחינו בי, אינני רעב, אינני אני. ידי פשוטה, ליבי מייחל, והם עוברים ושווים. איש לעיסוקיו, רובם אינם רואים. מקצתם מבחינים בי בזווית העין, מפנים מבטם, מחישים צעדים, מתעלמים. יש אשר שפטוני במבטם. ודאי ארמון בונהו מן הצדקות שלנו, שומעים שהם חושבים. אחרים פושטים ידיהם לצדדים כי אומרים, אין לנו, מצטערים. משתתף אני בצערכם, אנשים יקרים. 20:00, יממה חלפה מאז סעודתי האחרונה. אילו הייתי פונה לרב, כבר היה מתיר את נדרי. על דעת פיקוח נפש לא נדרתי. עודי מערער עיניי עצומות, לפתע חשתי כמין צורת מטבע בידי. אורו עיניי, 5 שקלים. מעולם לא העירה לי מטבע כך. רציתי להודות לאיש הגומל עם יחסדו, חפצתי לחבקו, לנשקו, אך הוא חלף. הניח כספו בחטף ונעלם. בין כך ובין כך, ספק אם היה נעתר לחיבוקו של אביון בפינת הרחוב. שעה קלה אחר כך, שוב התחושה המשקרת של העגול העגול הזה מונח בחפי. 10 אגורות. כגודל הציפייה, כך גדלה אכזבתי. הרי דבר לא אוכל לרכוש ב10 אגורות למחייתי. לעולם כך נשבעתי באותה שעה. לעולם לא אתן 10 אגורות לעני. החמה שקעה ופינתה מקומה לערב המחשיך. מניתי שוב את רכושי. אוצר גדול היה לי, 14 שקלים ו-70 אגורות. עשיר הנני. קניתי לי לחם וגביע לבן. לא על הלחם לבדו יחיה אדם. פרשתי לישון במקום מסתור ברחוב צדדי. הקור מקפיא, חודר לעצמותיי, עדת חתולי רחוב מאיימים על שארית הלחם שהתמנתי לצידי, שמה יחסר ביום המחר. באישון ליל כבר התייאשתי מן השינה. מצאתי עצמי עומד מול ריבונו של עולם בתפילה. תפילה להעניק יעטוף, תיקון חצות. מימי לא חשתי כך את צער השכינה, את כאב העולם שאינו מתוקן. מימי לא התקרבתי כך לאבי שבשמיים. מצאתי עצמי שופך שיחי, מתחנן לפניו שאיתה בי כוח לעובדו ביום המחר. שיעזור לי להביט בעין טובה על הבריות שברא בעולמו. שאלתי ממנו השלמת חסרוני, חסרון מאי, שוועת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב ותושיע. תפילות היו לי לילותיי, אך לא רק תפילות, פעמים כמעט נשברתי ומצאתי נחמה, אל תלעגו לי, בחפיסת סיגריות. מדורה קטנה בקצה הסיגריה העירה לי את הלילה, הפיגה את הצינה והשעמום. לא לשם אישון סיגריה שלשלתם מעות בידי, צדקה לקנות אוכל הענקתם לי, יודע אני, יודע אני. פעמים שלא הספיקה קצבת ממוני למאכל ולסיגריה גם יחד. חי נפשי, מוצא הייתי את עצמי מחזר אחר בדלים משומשים של סיגריות המוטלים בשולי הרחוב. אוסף אותם, נותן באמש, שואף ונושף עד נשמתן האחרונה להשיב את נפשי. כחלוף שבוע, הבחנתי כי איש לא שאלני לשמי. גיליתי כי מאז היותי אני, הרני אדם נטול שם. שמי מוטל בעולם כאבן זו שאין לה הופכין ואין לאיש בעולם חפץ בו. ואני, אך לפני שבוע קראו לי אדוני, לא רק בשמי אין חפץ, גם ממגעי התנזרו. אותם ששמחוני במטבע נשמרו לבל תיגע ידם בידי, שמה תדבק במדלותי. השתוקקתי לפנות אל אחד האנשים ולבקש, שב עמדי, אל תברח מפניי, זה שבוע שלא התעניין בי אדם ורק תפילתי שיחתי. יותר משחפץ אני בממונך, זקוק אני ללבך. אתה אליי אוזנך ושמע, יודע אתה מי אני, מה שמי, מה עובר עליי. ואני, רק שבוע אני אינני. אך מי ישב עמדי? מעלה אין לבריות בצרתי. איזה שבוע לא באו מים על בשרי וריח גופי. אותו יום, דל היה בצדקה. בטני טבעה את שאלה בעוצמה. כמעט שהלכתי לבית עולמי, אלמלא אני אחד, אני אחד, שפנה אליי בערבו של יום והעניק למעט מחלקו שקיבץ לעצמו. אל תבטחו בנדיבים נזכרתי, בבן אדם שאין לו תשועה. מטבעות הניח בידי, מעשר כספים הפתיר. רעש ליבי, פניו של אותו אביון פני ענבה היו, ממין הענבה שניתן לרכוש על מרצפת רחוב מאובקת, כשפניך למטה ולבך למעלה. ענבה שהייתה בפניו מטובלת הייתה באמונה לזקוק העני על מנת לאסוף כוחותיו, לשוב ולקבץ נדבות למחייתו בלא לומר נואש. לא מצאתי בפניו שרידי גאווה או שררה, רק פשטות שאין מוצאים כמותה. איש עלוב זה, איש יקר היה. כנצח נדמו לי 14 הימים. לא תמו הימים עד שכמעט תמו ימי ופרחה נשמתי. לסוף באו אל קיצה, מקדימו במעט את קיצי. שבתי אל ביתי, וקודם ששמתי פעמה אל מימי האמבט הזקים, כבמתוך טירוף הדעת, חרטתי בציפורן ידי על כותלי ביתי את רשימת נפשי. הנני העני, עשיר אנוכי. הנני עשיר, הנני העני. טוב, שנזכה להרבה טוב, הרבה חסדים, ופתקת אהבה, והרבה חיוכים. כל טוב.